כתובות, דף ע"ז, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מסופר על מלך גדול, היה לו ארמון מפואר, שרים, משרתים, עבדים, מדינה גדולה לשם ולתפארת, והיה אצלו בארמון כנר שידע לנגן בכינור, הוא היה מיטיב נגן, פורט על הנימים, מעורר, פותח את הלב. והמלך היה תמיד אוהב לי להקשיב איך הוא פורט על הכינור, לשמוע את המנגינה הערבה. אבל הכנר הזה היה אדם מאוד מושחת, רשע מרושע. הוא היה מנגן מאוד יפה, אבל הוא היה רשע גדול. ומפעם לפעם היו מגיעות אל המלך תלונות עליו. פה הוא רצח, פה הוא גזל, פה הוא הזיק, פה הוא השחית. ותמיד המלך היה מחפה עליו. ייתן כנס, כמה פרוטות ונגמר הסיפור. יום אחד, אותו כנר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית. בניסי ניסים הוא הצליח להישאר בחיים. הרופאים נלחמו להציל אותו, ידעו שהמלך מאוד אוהב אותו, אבל דבר אחד לא יכלו להציל. הוא איבד את יד ימין. המשפחה כולה כאובה, חברים עצובים, שבורים. לא ידעו איך לספר למלך שכל כך אוהב את הכנר הזה. עד שאחד בא לספר למלך בזהירות, התגמגם. כשהמלך שמע שנקטעה ידו של הכנר, הוא מיד שלח שוטרים שיכניסו את אותו כנר לבית הסוהר ויענישו אותו בחומרה על כל הגנבות ועל כל הרציחות ועל כל השחיתויות שלו. שאלו את המלך, דווקא עכשיו, בשעה הקשה שלו, אפילו יד לאזוק אותה אין לו, בדיוק עכשיו אתה מגלגל עליו את כל העונשים, שנים באנו אליך עם טענות, מה קרה בדיוק עכשיו? אמר להם המלך, אתם צודקים. כבר שנים שמעתי על כל המעשים הרעים שהוא עושה. כבר מאז היו צריכים להעניש אותו. אבל הרבה פעמים הלב שלי היה מאוד כואב, מאוד כבד. העול של המלוכה כבד מאוד. פעם מלחמות, פעם כל מיני בעיות כלכליות, כל מיני צרות של המלכות. וכשהייתי מרגיש מאוד מדוכדך, הייתי פונה ומבקש לאותו כנר שיבוא וינגן בכינור. והנגינה שלו הייתה כל כך מיוחדת, והוא היחיד בעולם שהיה מסוגל להשיב את דעתי, להשיב את נפשי. הנגינה שלו הייתה כל כך עריבה, כל כך עריבה. כל דברי המלכות היו תלויים בנגינה שלו, כי רק כך יכולתי לתפקד כמו שצריך, רק אחרי שהוא ישיב את נפשי. אז נכון שהוא היה לא בסדר, אבל המדינה כולה הייתה זקוקה לו. אבל כעת שנקטעה ידו, הוא לא יכול יותר לנגן, כעת הוא מקבל את עונשו. אומרים בשם האלשך הקדוש, על פי המשל הזה, שזה הסיבה, שנכון שבזמן בית ראשון מתוארים בנביא מעשים מסמרי שיער, רצח, גזל, כל העבירות, הרבה עבירות. ובית המקדש הראשון נחרב, ואז נשאלת השאלה, על מה עבדה הארץ, שואל הנביא. ואף אחד לא יודע תשובה. כמו שמובא במסכת נדרים. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ויאמר השם, על עוזבם את תורתי. עזבו את התורה. זה אבון היחיד שהם חטאו בו. הרי רשימה מזעזעת של האבונות החמורים ביותר הם עברו. אז למה על זה שעזבו את התורה נחרב בית המקדש? לאמר על שיח הקדוש, נכון. עם ישראל באמת חטאו בכל מיני חטאים מאוד מאוד קשים. אבל כל זמן שהם היו עוסקים בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, כל התורה הזה, אי אפשר לוותר עליו. העולם כולו תלוי בזה. כל זמן שעסקו בתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוחה להם על אבונותיהם. אני לא אחריב את בית המקדש. כשהם הפסיקו ללמוד תורה כמו שצריך, אז החריב הקדוש ברוך הוא את בית המקדש הראשון. דווקא בזמן שבו אדם שרוי בכאב, נהיה בו מום, נקטעה ידו. לפעמים הכאב יכול להיות כפול ומכופל, כי בדיוק אז הוא מאבד את החן שלו. הוא מאבד את החן. אישה הייתה נשואה לבעל. חיו באושר, חיו בשמחה. אבל עכשיו, אם הבעל חלילה וחס, שהשם ישמרנו, האיש שנולדו בו מומין, האישה רוצה גט. כמובן, מדובר פה במקרה שהקשר ביניהם הוא לא הפך להיות קשר עמוק, אמיתי. אז לפי דעת חכמים, אפילו אם זה מומים גדולים, אלא אם כן המומים שמובאים במשנה הבאה, שנראה, אלא למשל, נסמת עינו, נקטעה ידו, נשברה רגלו, אפילו אם זה מומים כאלה, לפי דעת חכמים, אין כופין אותו להוציא אותה בגט. השיטה מקובצת כותב דבר מעניין. אין דרכה של אישה להקפיד על מראה הבעל, כמו שהבעל מקפיד על המראה של האישה. אישה יש לה יותר ככה שיקול דעת, אולי יותר רחב, לא כל כך מסתכלת על החיצוניות. רבן שמעון בן גמליאל חולק על חכמים. חכמים סוברים שאפילו מומים גדולים אין כופין אותו להוציא. אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת דברים אמורים שלא כופין אותו להוציא, דווקא במומים הקטנים היא יכולה עדיין לסבול, אבל במומים הגדולים שהיא לא יכולה לסבול, כן כופין אותו להוציא. הגמרא תפרט מה הכוונה מומים גדולים, כמו שכבר פירטנו. נסמת עינו, נקטעה ידו, נשברה רגלו וכדומה. המשנה פותחת, האיש שנולדו בו מומין, משמע שבזמן שהוא התחתן לא היו בו המומים האלה. כך באמת רב יהודה תעני נולדו. לעומת זאת חייא בר רב תעני במשנה, האיש שהיו בו מומין בשעת הנישואין. אז רב יהודה, מן דתני נולדו מומין אחרי הנישואין ולא כופין אותו להוציא, כל שכן אם כשהוא התחתן היו בו את המומים האלה, בוודאי שלא כופים אותו להוציא, דקסברה וקיבלה. היא הסכימה להינשא לו למרות המומים. אבל חייא בר רב, מן דמתני, שבזמן הנישואין היו בו מומין, אין כופין אותו להוציא, כי סברה וקיבלה, אבל אם נולדו בו מומין אחר הנישואין, לא אמרו שאין כופין אותו להוציא, אלא כן כופין. שואלת הגמרת נן, המשנה אומרת את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שלא כופין אותו להוציא? במומים הקטנים, אבל במומים גדולים כופין אותו להוציא. ביש למה? לפי רב יהודה, מנדה אמר, נולדו אחר הנישואין, אז המשנה מדברת, היינו דשני, אז מובן מה ההבדל בין מומים גדולים למומים קטנים, כי נולדו אחרי הנישואין המומים האלה. מומים קטנים היא יכולה לסבול, היא לא יכולה לקפות אותו להוציא אותה. אבל מומים גדולים היא לא יכולה לסבול, כופין אותו להוציא אותה. אלא לפי דעת חייא בר רב, מאן דאמר שהמשנה מדברת על מומים שהיו בו לפני כן, והטעם הוא שהסכימה לקבל אותם, אז מה זה משנה איזה מומים? מה לי מומים גדולים? מה לי מומים קטנים? הסברה וקיבלה. תרץ את הגמרא, גם אם המומים היו בו, אבל אם זה מומים גדולים היא יכולה לטעון, כי סבורה היא שהיא יכולה לקבל, היא הייתה סבורה כשהיא התחתנה, שהיא יכולה לסבול את המומים האלה, ועכשיו היא רואה שאין יכולה לקבל. היא לא הייתה יכולה לשער מראש את הסבל. אבל מומים קטנים היא לא יכולה לומר שהיא לא יכולה לסבול אותם. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת אילו אין מומים גדולים שכופין אותו להוציא לפי דעת רבן שמעון בן גמליאל. פירש רבן שמעון בן גמליאל כגון שוניה עיוור, נסמת עינו, או נקטעה ידו, או נשברה רגלו. התמר, רבי אבא בר יעקב אמר בשם רבי יוחנן, באמת הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שאם יש מומים גדולים, כופים אותו להוציא. לעומת זאת רבא אמר בשם רב נחמן, הלכה כדברי החכמים שבתחילת המשנה, שהם לא מחלקים במומים גדולים למומים קטנים, ובכל מקרה לא כופים אותו להוציא. שואלת הגמרא, מי אמר רבי יוחנן האחי שהלכה במשנה כמו רבן שמעון בן גמליאל? אז אם כן משמע שלא תמיד הלכה כמותו. ואמר רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, בכל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו, חוץ משלוש מקומות שרש"י מביא את המראה מקומות שלהם, הדין של ערב והדין של ציידן והדין של הראיה האחרונה שלא נאריך, זה לא הפירוש של העניינים האלה לא ממש נוגע לסוגיה שלנו, אבל חוץ משלוש מקומות תמיד הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, כך אומר רבי יוחנן, אז למה צריך כאן לפסוק הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? מתרצת הגמרא, הדבר הזה שרבי יוחנן אמר שבכל מקום הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, זה אמור האחד בדעתו של רבי יוחנן. ומה שכאן כתוב שבמשנה שלנו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, משמע שבמקומות אחרים לא חייב להיות תמיד הלכה כמותו, זה כמו דעת המורה האחר. המורה העניינו, יש ויכוח בין המוראים, מה דעתו של רבי יוחנן, ואליבא דרבי יוחנן, מתי במשנה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, האם בכל מקום חוץ משלוש מקומות, או שבכל מקום צריך מפורש לומר מתי כן, מתי לא. אומרת המשנה, והרשב"א מסביר, שהמשנה שלנו, ואלו האנשים שכופין אותו להוציא את אשתו, הכוונה היא, לפי דעת רבנן, אף על פי שאין כופין להוציא במומים גדולים, כמו נקטעה ידו, ונקטע רגלו ונסמת עינו, ברשימה של הדברים האלו כן קופים אותו להוציא. מישהו מוכה שכין, והמשנה מביאה כאן כעת שלוש כאלה שהחיסרון שלהם שנודף מהם ריח לא טוב. והגמרא תבאר מה כל אחד מהם עושה, מה המשמעות של השלוש דברים האלה. הוא בעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת, שהגמרא תבאר כמו שאמרנו כל אחד מה האומנות שלו, אבל הרעיון הוא שנודף מהם ריח לא טוב. והבורסי, זה אחד שמעבד אור, עושה ממנו קלף, עושה ממנו כל מיני כלים, שהריח שלו גם כן לא טוב, היא לא יכולה לחיות עם כזה בעל, אם היא לא יכולה, כופין אותו להוציא. בין שהדברים האלה היו בו עד שלא נישאו, ובין שהוא בחר את המקצוע הזה, מי שנישאו נולדו הדברים האלה. ועל כולן אמר רבי מאיר, אף על פי שהיא תנאי מה, שהיא ניסית לו על מנת שהוא יעסוק באומניות האלה. יכולה היא שתאמר, הסכמתי כי סבורה הייתי שאני יכולה לקבל את הדברים האלה, ועכשיו אני רואה שאיני יכולה לקבל. וחכמים אומרים, אם הוא יתנאי את הבישת הנישואין, שעל מנת כן הם מתחתנים, שהוא יעסוק באומניות האלה, מקבל את היותם על כורחה. חוץ ממוכה שכין, שגם הוא יתנה, גם אם הוא יתנה איתה בשעת הנישואין, על מנת שהוא מוכה שכין, אין מניחין לה, כופין אותו להוציאה. למה? מפני שממקתו. הכוונה, הבשר שלו נהיה נמס לו עלינו על ידי תשמיש. מעשה במקום שנקרא צידון, בבורסי אחד, שהוא מעבד אורות ונודף מנו ריח לא טוב, שהוא מת בלי בנים. והדין הוא ש... אשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, והיה לו אח גם בורסי, זה עסק משפחתי, כולם בורסקים. והוא רצה לייבם את אשתו, אומר, מה ההבדל ביני לבין אחי? שנינו עוסקים באותה מלאכה, איתה או הסכמת, אז למה שלא תסכימי שאני אייבם אותך? כן, אחד שמת בלי בנים, אשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, הוא יכול להתחתן איתה, באיבום. אבל אמרו חכמים, לא יכולה היא שתאמר, לאחיך היו לו מידות טובות למשל, ולכן הייתי יכולה לקבל את זה של הריח לא היה כל כך משהו מיוחד. אבל לך שאיני יכולה לקבל, שהוא אין לו את המעלות הטובות שהיה לאחיו, אז בנוסף לזה הוא גם בוסי, היא יכולה לומר שהיא לא מעוניינת להתייבם אליו, אלא הוא חייב להוציא אותה על ידי חליצה. הבנו שיש שלושה בעלי אומנויות ש... הם עוסקים בדבר שגורם שיהיה מהם ריח לא טוב. הראשון זה בעל פוליפוס. מבאר את הגמרא, מהי בעל פוליפוס? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אדם שיש לו ריח מהאף, ריח החותם. בברייתא שנינו, במתנית התנא, מי שיש לו ריח הפה. רב אסי אומר הפוך, מתנה איפכא, ששמואל הוא זה שאמר מי שיש לו ריח הפה. והברייתא אומרת ריח מהאף, זה שיש לו. ומנח רב אסי, מנח בי סימנה, כדי שלא יתחלף לו, מי אמר ריח הפה? ששמואל, מי שעשים לב, במהלך כל הפרק שלפנינו, על כל משנה כמעט, הוא מביא פירוש. לא פסיק פומי מכולי פירקין, הוא לא הפסיק את פיו מכל הפרק הזה. אז יש סימן שהוא זה שהזכיר את הפה. למדנו במשנה, המקרה השני של אחד שהוא עוסק במלאכה שיש ממנו ריח לא טוב, זה והמקמץ. מה הם מקמץ? אמר רב יהודה, זה המקבץ מכל מקום קצת קצת צועת כלבים. שואלת הגמרא, מי טיבי, בברייתא כתוב שמקבץ זה בורסי, אז איך אתה אומר שזה מקבץ צועת כלבים? שואלת הגמרא, ולתעמיך, שאתה בא להקשות על רב יהודה, הברייתא עצמה תקשה לך מתניתין, שיהיה לך קושיה מהמשנה שלנו על הברייתא, כי אתה אומר שהברייתא אומרת שמקמץ זה בורסי, ובמשנה שלנו כתוב המקמץ והמצרף נחושת והבורסי, הבורסי כתוב ביחד עם המקמץ, זאת אומרת שזה שני דברים נפרדים. אז למה אתה מקשה דווקא על רב יהודה? תרץ את הגמרא, ביש למה מתניתין לא קשה, מהמשנה אין קושיה על הברייתא, כי אפשר לתרץ מה שכתוב בורסי, כמה מדברים בבורסי שעוסק בבורסי גדול, שמאבדים שם הרבה אורות. וכאן מה שכתוב מקמץ, זה כוונה ממי שעוסק בבורסי קטן, שמאבדים שם קצת אורות. אבל אלא לרב יהודה שאמר שהמקמץ זה מי שמקבץ צועת כלבים, קשיה, כי הברייתא אומרת שהוא בורסי. תרצת גמרא תנאי, יש באמת ויכוח בין התנאי מה הכוונה מקמץ. בברייתא כתוב מפורש, דתניא, שדעה אחת אומרת שמקמץ זה בורסי, ויש אומרים, כמו שאמר רב יהודה, שזה המקבץ ומקמץ צועת כלבים. דיברנו, המקרה השלישי של אחד שעוסק במלאכה שנודף מנורח לא טוב, והמצרף נחושת והבורסי. מהי מצרף נחושת? רב אשי אמר, חש לידודי, אלה שמתעסקים במלאכת נחושת לעשות מהם סירים, וזה גורם לריח לא טוב. רבא בר חנה אמר, זה המחתך נחושת מעיקרו, מהמקום שמוצאים אותו וחוצבים אותו מהאדמה. תנא כבתי, דרבא בר חנה, כך כתוב מפורש בברייתא, כמו שהוא אומר, איזה הוא מצרף, זה המחתך את הנחושת מעיקרו באדמה. אמר רב, בעל האומר, איני זן ואיני מפרנס את אשתי, לא רוצה לפרנס אותה, לתת לה מזונות. יוציא אותה בגט ויתן לה כתובה. הלך רבי אלעזר תלמידו של רב, עזל רבי אלעזר, ואמרה לשמעת כמי לשמואל. אז שמואל אמר, איזה מין דבר שאין בו טעם אתה אומר פה? מכיוון שרבי אלעזר אמר דבר שהוא לא נכון, אז ראוי לו שיתנו לו מאכל בהמה של שעורים, וגם אותם הוא אוכל לא כדרך אכילתם. אקסו אי סערי לאלעזר, תיתנו לו לקסוס שעורים, תיתנו לו לאכול מאכל בהמה, וגם את זה שלא יאכל כדרך האכילה. כי הוא אומר דבר שאין בו טעם. כי עד שכופין אותו להוציא את אשתו, עדיף כבר שיקפו אותו לזון את אשתו. ורב, למה הוא אומר שכופין אותו להוציא? כי אין אדם דר עם נחש בתוך סל אחד, בתוך כפיפה אחת, כי הוא כל הזמן צריך להיזהר. זה קשה לחיות עם מציאות כזאת שכל הזמן חייך תלויים לך, כמו שאומרים. הוא לא רוצה לזון אותה ולפרנס אותה, אז הוא תמיד ימצא את הדרך איך ככה להציק לה ולא לתת לה, וגם אם קופים אותו, זה אף פעם לא יהיה בצורה טובה. שהוא לא יפרנס בצורה טובה, לכן קופים אותו להוציא. מספר את הגמרא, כשרבי זיירה עלה מבבל לארץ ישראל, כסליק רבי זיירה, אז הוא מצא את רבי בנימין בר יפת. אשכחה לרבי בנימין בר יפת, דעתי וכאמר לה, הוא אמר את הדין הזה של רב, שהאומר איני זן ואיני מפרנס, יוציא וייתן כתובה. הוא אמר את זה משמי דרבי יוחנן. אז רבי זיירה אמר לי לרבי בנימין בר יפת, על דע, על הדבר הזה, שאמר אותו רבי אלעזר, עקסו הסערין לאלעזר בבבל. נתנו לרבי אלעזר לאכול שעורים בבבל, כי הוא אמר דבר שלפי דעתו של שמואל, זה היה דבר שאין בו טעם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב אסי, לא כופים אדם לגרש אישה, אין מעשין, אלא לנשים שפסולות, שאסורות לו. איזה מקרה? כי אמרית על כמי דשמואל, כשאמרתי, אומר רב יהודה, את דברי רב אסי לפני שמואל, אז שמואל, אז שמואל אמר, כגון אלמנה שנשואה לכהן גדול, אלמנה אסורה לכהן גדול, או גרושה, או כזאת שקיבלה חליצה מהיוון, שהיא נשואה לכהן אדיוט, שהיא אסורה לכהן, או ממזרת, שנולדה מהורים שהיה אסור להם להתחתן אחד עם השני, וזה היה כאלה שלא תופס בהם קידושין, לפי רוב הדעות. ונתינה שהיא מזרע הגבעונים, שמהאומות שנצטוו ישראל להקות כשבאו לכבוש את הארץ, מהחיבי, ואלה התגיירו בעורמה וגזרו שהם לא יבואו בקהל, דוד המלך גם גזר עליהם כמו שמובא במסכת יבמות. אז ממזרת ונתינה הרי אסורה לישראל, אז אם היא נשואה לישראל, כופים אותו לגרש אותה, או בת ישראל שנשואה לנתין ולממזר, אז כופים אותו לגרש אותה. אבל אדם שנשא אישה, והיו נשואים 10 שנים, שעה עם 10 שנים, ולא ילדה. יש מצווה לגרש אותה כדי להתחתן עם אישה אחרת, שתוליד לו ילדים, לקיים מצוות פריה ורבייה, אף על פי כן אין כופים אותו להוציאה. ורב תחליפה ברבי מי אמר בשם שמואל, אפילו אם אדם נשא אישה ושעה עם 10 שנים ולא ילדה, כופין אותו להוציאה. שואת הגמר במשנה שלנו תנן, אלו שכופין אותו להוציא, מוקשחין ובעל פוליפוס. אז ביש למה לרב אסי שאמר שאין כופין להוציא אלא את אלה שפסולות על האדם, אז למה לא מונים נשים פסולות במשנה? כי המשנה מפרטת כאלה שאמרו שחייבים לתת גט מדרבנן, זה מה שקטני, אבל אלה שאסורות עליו מדאורייתא, ולכן הוא צריך לגרש, זה לא קטני במשנה. אלא רב תחליפה ברב אימי, שאומר שקופים גם כדי לקיים פריה ורבייה, וכדי שאם הוא שעה עם האישה 10 שנים ולא ילדה, קופין אותו להוציא אותה, זה לא מהתורה. אז אם כן ליטני נשא אישה ושעה עם 10 שנים ולא ילדה, קופין אותו להוציאה. מהתורה, אדם יכול לישא עוד אישה שכן יכולה להוליד. חכמים חששו שאם הוא יתחתן עם אישה נוספת, אולי הוא לא יוכל לפרנס את שניהם, את שתיהם. לכן ציוו עליו שיוציא אחת ויתחתן עם האחרת. אבל מכיוון שזה, הוא צריך לגרש מדרבנן, למה לא מביאים את זה ברשימה במשנה של אלה שהוא צריך לגרש אותם, שהסיבה שהוא מגרש זה מתקנה דרבנן. אמר רב נחמן, לא קשיא, מה שרב אסי אמר, שאישה שעשר שנים לא ילדה, כופין אותו להוציא כדי להתחתן עם אישה אחרת, הכוונה שכופים אותו, במילי מצווים עליו להוציא אותה. אבל מה שמנויים במשנה שכופין אותו להוציא, זה בשוטי, במקלות, מקים אותו עד שהוא מציא אותה. מתקיף לרבי אבא, איך יכול להיות כפייה רק בדברים? הרי הפסוק אומר, במשלי בדברים לא יבשר עבד. אדם לא מקבל מרות על ידי שרק בדברים אומרים לו, אלא צריך ממש להכאיב לו בשביל לקפות אותו באמת. אתה רואה שהוא לא שומע בדיבורים, אז אתה חייב שיהיה לך כלים גם כן שיגרמו לו על ידי כלים נוספים לקפות אותו. אלא אמר רבי אבא, באמת גם הכפייה שאמר רב אסי וגם הכפייה שנאמרה במשנה, הוויה מדובר במקלות בשוטי. ואם תשאל למה במשנה לא פירטנו גם זה ששעה עם האישה 10 שנים שכופים אותו להוציא, הטעם כי המשנה מפרטת רק כאלה מקרים, כי אמרה האישה, אבינה בעדי שהיא מסכימה להישאר נשואה לו, שבקינן לה, מניחים לה. אבל האח, האישה שלו ילדה 10 שנים, אף על גב דה אמרה, אבינה בעדי, גם אם היא מסכימה להישאר, לא שבקינן לה. לא, הוא הרי צריך לקיים מצוות פריה וריבה, הוא חייב להתחתן עם אישה שתוכל להביא לו ילדים. שואלת הגמרא, והרי מוקש חין שמנעו אותו במשנה, דה אף על גב דה אמרה, אבינה בעדי, גם אם היא מסכימה לחיות איתו, לא שבקינן לה, דתנן, שאת כל המקרים של בעלי מומים היא מקבלת חוץ ממוכה שכין, מפני שהיא מזיקה לו, היא ממקתו. ובכל זאת קטני בין אלה שקובעים אותו להוציא, אז למה לא כתוב את המקרה של שעה עם 10 שנים ולא ילדה? תראית את הגמרא, הטעם במוכה שכין לא מניחים לה לקיים איתו חיי נישואין תקינים. אבל כי אמרה, אם היא אומרת דיירנה בעדי, אני מוכנה לגור איתו בפני עדים, בעדי סעדי, שבאמת לא יקיימו חיי נישואין, שווקין עליה, נותנים לה. כי אז היא לא מזיקה לו. אבל אחה, כשהוא שעה איתה 10 שנים ולא ילדה, אף על גב דה אמרה, גם אם היא אומרת דיירנה בעדי וסעדי, אני אדור איתו בפני עדים, זה לא מועיל כלום, אדרה, וזה רק מזיק. לכן לא שווקין עליה. כי זה שיוכל לקיים מצוות פריה ורבייה. תניא אמר רבי יוסי, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים, 24 סוגי מוכי שכינן, וכולן אמרו חכמים תשמיש קשה להם. ובעלי רעתן, מי שיש לו שרץ במוחו, השם ישמרנו, התשמיש קשה לו מכולם, ממה יהיה ואיך זה נהיה? אומרת הגמרא דתניא ברייתא, דם שלרפואתו הוציאו ממנו דם, הקיז דם, אם אחר כך ושימש, אביין לו בנים חלשים, ויטייקין, אם גם אשתו הקיזה, הקיזו שניהם ושימשו, אביין לו בנים בעלי רעתן. אמר רב פאפה, לא אמרן שזה מזיק, אחרי הקזת דם, תשמיש, אלא דלא טעים מידי, שלא טעם כלום אחר כך. אבל אם הוא כן טעם משהו, אכל משהו, טעים מידי, לטלן בה, אין את החשש הזה. כשאדם יש לו את החולי של בעלי רעתן, מה הסימני? איך אפשר לראות את זה עליו? דלפן עיני, העיניים שלו דולפות כל הזמן דמעות, ודי ונחירי, הנחיריים של אף שלו כל הזמן זווים, והייתה להירירה מפומי, בא לו כל הזמן ריר מפיו, ורמו דיד וילווי, הזווים כרוכים אחריו. ומה יעשו תה, איך מרפאים אותו? אז צריך להוציא את השרץ ממוחו, אז צריך בשביל זה לעשות ניתוח, ולפתוח את הגולגולת. אז איך אפשר לפתוח את הגולגולת? זה הרי עצם קשה מאוד. אמר הבעיה, לוקחים מין נענה, פילה, ולענה, לודנה, וקליפת עץ אגוז, גירדה דה אגוזה, ומה שגוררים מהאור כשמאבדים אותו, שנקרא גירדה דה אשפה, ופרח שנקרא חבצלת, שנקרא כליל מלכה, וקליפת תמר אדום שעדיין לא גדל, שנקרא מתחלה דה דיקלה סומקה. לוקחים את כל אלה ביחד, שולקים אותם במים יחד, ושליק לאובה דה דדי, וזה גורם שהעצם תתרקח. לוקחים את החולה, ומאיילה לבית דשישה, בית שעשוי משיש, שלא נכנס רוח מבחוץ. מקום נקי, גם מחיידקים מן הסתם, סטרילי. והיא לא ייקה בית דשישה, אם אין שם בית שעשוי משיש, הקירות עשויות משיש, מכניס אותו לבית שהקירות שם מאוד אבות. מאיילה לביתה, מכניס אותו לבית דשב לבני, שיש שם שבע לבנים, שכל לבנה היא עובי של שלושה טפחים, ועריכה, עוד הריח שהוא חצי לבנה, שבסך הכל העובי של הקיר זה 22.5 טפחים, ואז עושים לו ניתוח, פותחים לו את הראש, נטיל לי, שופכים לו על הראש מהתערובת הזאת, 300 פעם, תלת מהקסי על רישי, 300 כוסות מהמשקה הזה על ראשו, עד רפיה הרעית הדמוכי, עד שהקרקעית של המוח שלו מתרקחת, וקרא למוחי, קוראים את מוחו בסכין, ומייטי ארבע טרפי דס, המביא ארבע עלים של הדס, כדי לשים את השרץ כל רגל על עלי אחר, ומדלי כל חד קרא מוטיב חד, מגביה כל אחת מהרגליו של השרץ, מושיב אותה על אחת העלים, ושקיל בצוות, אחרי זה לוקח את השרץ בצוות, וקלי להישורף את השרץ, דהי לא, אם לא תשרוף את השרץ, הדר ילווה, הוא יכול לחזור חזרה לחולה. מכריז רבי יוחנן, יזהרו מזבובי שבעלי רעתן. צריך לזכור שבזמן הגמרא לא בטוח שהחכמי הרפואה ידעו מכל המושג הזה שיש מחלות שמדבקות דרך האוויר ודרך שהחיידקים או הווירוסים יכולים לעבור בכל מיני צורות, וכבר בגמרא כאן זה מובא. תיזהרו מהזבובים שכרוכים אחרי בעלי רעתן, כי הם מדבקים אחרים במחלה. רבי זירא לא היה יושב בכיוון הרוח שעמדו ישבו אנשים בעלי חולי רעתן ונשבה רוח, הוא לא ישב אחרי הרוח הזאת, כדי שהרוח לא תעבור מהם אליו ותעביר אליו את המחלה. לכן לא הוויה טיב בזיקי, שלא תנשב רוח אחת על שניהם כדי שלא ידבק. רבי אלעזר לא היה נכנס בכלל לחדר כזה, היה שם אותם בבידוד מה שנקרא. לא היה באוהלי, רבי עמי ורבי אסי לא היו אוכלים מהביצים שהוטלו באותו מבוי. מבי דאו מבואה. רבי יהושע בן לוי לעומת זאת, היה דווקא נדבק לידם, מקרח כריך בהו, ועסיק בתורה, והוא היה בטוח שזכות התורה תגן עליו שהוא לא ינזק. הוא אמר שנאמר על התורה שיילת האבים ויעלת חן, שהיא מעלה חן על עומדיה, אז אם חן מעלה על עומדיה, אפילו לכאלה שאין להם חן, אגוני לא מגנה וכי לא תגן עליהם מהמחלה הזאת, שהיא מגונה ומאוסה. תספר את הגמרא. אחרי שרבי יהושע בן לוי קידש שם שמיים, שהוא הוכיח לכולם את כוח התורה, שהיא מגנה אפילו ממחלה כל כך קשה, שלא תדבק. אז כי אב השכיב, כשהגיע זמנו להיפטר מן העולם, אז בשמיים אמרו לי למלאך המוות, אתה לא יכול לקחת אותו בעל כורחו, אתה חייב לעשות לו כרצונו, זיל אביד לרעותי. אז מלאך המוות הזל הלך, התחזה לי, הוא נראה לפניו, לומר לו, תשמע, הגיע זמנו. אז רבי יהושע בן לוי אמר לי, שמע, אני רוצה לראות קודם כל לאן אתה לוקח אותי. אח ולי, דיכטאי, אני רוצה לראות איזה מקום יש לי בגן עדן. אז המלאך המוות אמר לי, בסדר, לחיי. אז רבי שוב בן לוי אמר לי, תשמע, אני לא רוצה שתפחיד אותי בדרך. יש לך סכין, אב לי סכינך, תביא לי את הסכין שלך. דילמה מבעטת לי באורך, שלא תביא אותי באמצע הדרך. אז המלאך המוות הצטווה לעשות את רצונו של רבי יהושע בן לוי, היה חייב לקיים את הבקשה שלו, יאהבני עלי, נתן לו את הסכין. כמעט עליה עשם כשהגיעו לגן עדן, דל יקמח ולי, מלאך המוות הרים את רבי יהושע בן לוי כדי להראות לו את המקום שלו בגן עדן. רבי יהושע בן לוי לא שאל שאלות, לא המתין כלום, קפץ פנימה, שבר, נפל להוגיסה, קפץ, נפל לתוך הגן עדן פנימה. ומלאך המוות החזיק אותו מהר בבגד שלו, נקטי בקרני דגלימי, בקצה גלימתו הוא החזיק אותו. רבי יהושע בן לוי מהר נשבע, אמר לי, בשבועתא דלא עתינא, הוא נשבע שהוא לא יוצא. והוא לא יכול לצאת כי הוא נשבע שהוא לא יצא. אמר קודשא בריך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אם פעם אחת רבי יהושע בן לוי נשבע, והלך לחכם שיתיר לו את השבועה, התשיל השבועתא, אז אם ככה גם עכשיו נתיר לו את השבועה, נהדר. אבל היא לא, אם תמיד שהוא נשבע, הוא קיים את מה שהוא נשבע, ואף פעם הוא לא התירו לו את השבועה, לא נהדר, לא נתיר לו את השבועה, והוא יישאר כאן. אז באמת, מכיוון שהוא אף פעם לא התיר את השבועות, אז הוא נשאר בגן עדן. אז מלאך המוות עכשיו ביקש מרבי יהושע בן לוי, תחזיר לבקשת הסכין, אב לי סכיני. אז הוא אומר לו, לא נותן לך, לא אבקה יאיב לי. אז יצא בת קול, נפקה בת קול ואמרה לי, לרבי יהושע בן לוי, תחזיר לו את הסכין, אב ניה לי, דמיטבע לבריאתה, הוא צריך את זה בשביל הבריאות האחרות, ולא בשביל להרוג אותך, אותך הוא כבר ישאיר כאן. טוב, רבי יהושע בן לוי נמצא בגן עדן, מכריז אליהו הנביא לפניו, כמי, פנו מקום לבר לוי, לרבי יהושע בן לוי, פנו מקום לבר לוי. טוב, רבי יהושע בן לוי נכנס, אזל, הוא הגיע לחלו של רבי שמעון בר יוחאי, נפגש עם רבי יהושע בן בר יוחאי. אשכח אל רבי שמעון בר יוחאי, דאבי יתיב, רבי יהושע בן לוי ישב על 13 כיסאות של פז, תלת 10 תקתיקי פיזה. אז רבי שמעון בר יוחאי רואה את רבי יהושע בן לוי, אמר לי, תגיד, את הוא בר לוי? אתה הוא בר לוי שמכריזים עליך שפנו לך מקום? אמר לי, אין, כן. תגיד, הוא שואל אותו, נראתה קשת בימיך? רבי יהושע בן לוי אמר לי, בענווה, אין, כן. רבי יהושע בן לוי אומר לו, אם כן, אתה בר לוי, לא יכול להיות שאתה רבי יהושע בן לוי, כי אם אתה צדיק גמור, שככה כבוד גדול עושים לך, לא יכול להיות שהקשת נראתה בימיך. אומרת הגמרא, ולא היא, באמת לא נראתה הקשת בימיו, אבל באמת זה לא אב עמידי, לא נראתה הקשת בימיו, אלא סבר רבי יהושע בן לוי, זה לא קשור אליי. לא אחזיק טיבותה לנפשי, אני לא אחזיק טובה לעצמי, שבגללי הקשת לא נראתה. רבי חנינה בר פאפה היה שושביני, רש"י כותב, מה הכוונה שושביני? אוהבו ורגיל אצלו מלאך המוות. אין לנו השגה בדברים האלה. כי הנך הנפשי, כשהגיע הזמנו להיפטר מן העולם של רבי חנינה בר פאפה, אז בשמיים אמרו לי למלאך המוות, אתה חייב לעשות את כרצונו של רבי חנינה בר פאפה, זיל אביד לרעותי. אז הלך לפני רבי חנינה בר פאפה, והתחזה לי, התגלה אליו. אז רבי חנינה בר פאפה אמר לי, חכה, חכה 30 יום, אני לא יכול כרגע לעזוב את העולם, שב כתלתין יום, למה אני צריך לחזור שוב על כל מה שלמדתי? עד הנה הדר תלמודי, דאמרי, חכמים אומרים, אשרי מי שבא לכאן, לעולם הבא, ותלמודו בידו, ותן לי לחזור על הכל, כדי שאני אוכל להגיע מוכן לעולם הבא. אז מלאך המוות באמת שב, כי הניח לו 30 יום לחזור על תלמודו. לבטר תלתין יום, מן אחרי שעברו 30 יום, שוב נגלה לו, עזל התחז אלי. אז רבי חנינה בר פאפה אמר לי למלאך המוות, אתה רוצה שאני אבוא איתך, תראה לי את המקום שלי בגן עדן, כמו שהוא הראה לרבי יהושע בן לוי, אך ולי דוכתי. אז מלאך המוות אמר לי, בסדר, לחיי. אז אמר לי רבי חנינה בר פאפה, כמו שרבי יהושע בן לוי, שהבאת לו את הסכין כדי לא להביא לו אותו בדרך, גם לי, אב לי סכין, אך דילמה מבעטת לי באורך, תן לי את הסכין שלא תביא לו אותי בדרך. אז מלאך המוות אמר לי, כחברך בית למעבדי, אתה רוצה לעשות לי כמו שחברך עשה לי, שהוא לא רצה להחזיר לי את הסכין? קפץ לגן עדן. אז רבי חנינה בר פאפה אמר לי, תביא ספר תורה, הייתי ספר תורה, ותראה שאני צדיק גמור. חזי מי איקה מידי דכתיב בי דלא קיימתיה. תראה אם יש משהו שכתוב בספר תורה שלא קיימתי, אלא קיימתי הכל. אז תעשה לי כמו שעשה לרבי יהושע בן לוי, תביא לי את הסכין, תראה לי את הגן עדן. אז מלאך המוות אמר לי, לא, אתה לא עשית את מה שעשה רבי יהושע בן לוי. מעיקר חד בבעלי רעתן ויעסקת בתורה. כותב רשיק, הפירוש הפשוט כן התרגום, וכי היית דבוק בחולים במחלה כל כך מדבקת, בעלי רעתן, ולמדת את תורה כמו שהוא היה עושה, שהיה מסכן בנפשו לכבד את התורה, הוא יראה שהתורה כל כך, יש לה כוח כל כך גדול להגן מחולי. ואפילו האחי, אפילו שרבי חנינא בר פפא לא זכה לדרגה הזאת להיכנס חי לגן עדן, כי נח נפשי כשהוא נפטר, הפסיק לימוד הדנורה, הפסיק עמוד אש בין דידי לאלמה, בינו לבין שאר העולם, לא יכלו להתקרב אליו לעסוק בקבורתו. וזה קבלה בידינו גמירי, זה לא מפסיק עמוד הדנורה, לא זוכה אדם שיהיה עמוד אש שמפסיק בינו לבין האחרים, אלא לחד בדרה, לאחד בדור או לשניים בדור, לתרי בדרה. טוב, הוא זכה להיות מהיחידים שבדור. ואף על פי שהפסיק עמוד אש בינו לבין כולם, היו צריכים להתעסק בקבורתו. אז התקרב לפניו לגבי רבי אלכסנדרי, והוא אמר לרבי חנינא בר פפא, עשה בשביל כבוד החכמים שעומדים כאן, שהם ראויים לעמוד במחיצתך, והוא לא ישגיח בו. אז הוא אמר, עשה בשביל כבוד אביך שיסתלק עמוד האש, לא ישגיח בו. אז הוא אמר לו, עשה בשביל כבוד עצמך, אנחנו צריכים לטפל בקבורתך, אז יסתלק עמוד האש. אמר רבי, עמוד האש שירד לכבוד רבי חנינא בר פפא, זה לפוקי, זה כדי להוציא ממחיצתו, מן דלא קיים את התורה כמוהו. אמר לרבדה בר מתנה לאביי, העמוד האש בא להפוק עם אמר, להוציא מכבוד הרב, שהרב לא יוכל להיכנס. דלא איטלי מעקה לאיגרי, שהרב לא בנה מעקה בגג. אומרת הגמרא ולא היא, זה לא נכון. מייבה הווה, באמת בגג של ביתו של אביי היה מעקה. ואישת עוד אשד יזיקה, בדיוק באותו זמן הרוח הפילה את המעקה ועוד לא הספיק לבנות מעקה חדש. אמר רבי חנינא, מפני מה אין בעלי רעתן בבבל? מפני שאוכלים טרדים ושותין שיחר שעשוי מקשות שגדלה עם העצים שנקראת איזמי, שיחר של איזמי. אמר רבי יוחנן, מפני מה הם מצורעים בבבל? מפני שאוכלים טרדים ושותין שיחר ורוחצין במי פרט. כמובן שיש בזה סודות גדולים. הדרן הלך פרק שביעי פרק המדיר, ועד כאן דף עין זין.